טוב, פרשת חיי שרה, פרשת השידוכים. רוב הפרשה עוסקת בשידוך של יצחק אבינו, ויש לנו עוד נישואים, שזה אברהם אבינו עם קטורה. יש לנו גם את פטירת חיי שרה, גם פטירת אברהם, פטירת ישמעאל. אמנם עם הדברים האלה לא נתעסק, אנחנו נתעסק עם שידוכים, אבל עם שידוכים, מתוך הדבר הזה נצא כמובן לעיקרון שמלווה את כולנו בחיים, לאו דווקא בשידוכים, אלא בכל דבר, פשוט רק נראה את זה דרך הנקודה הזאת. אנחנו נתבונן בשלושת הדמויות העיקריות שיש פעולות שנעשו כדי להשיג את השידוך הזה. יש לנו אברהם אבינו, אליעזר עבד אברהם ויצחק. אנחנו נתחיל מאברהם אבינו. באברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, שים לידך תחת ירחי, והשביעך בה השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אני יושב בקרבו. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. אומר לנו הרשב"ם, למה הכתוב מציין שהשם ברך את אברהם בכל? כדי להדגיש לנו שאברהם אבינו שולח את אליעזר אל ארץ מולדתו, לא בגלל שלא היו רודפים משפחות אחרות שרדפו אחרי יצחק, נשים שלא רצו להתחתן איתו, הרי כל אחד רצה להזדווג לאברהם אבינו מיושבי כנען, הוא היה שם דבר. להיות נשוי למשפחת אברהם אבינו, זה היה מעלה גדולה. אז לא מחמת חוסר אנשים, או חוסר שאברהם אבינו לא מצא במקומות, אלא שלא מתחתנים עם כנעניות, וצריך לחפש במקומות אחרים. אלא צריך ללכת איפה שיש את המשפחה, ושם למצוא את האישה. אומר הכלי יקר, למה צריך להגיד שהכנעני יושב בקרבו? לא ידענו שהכנעני יושב בקרבו של אברהם אבינו? אלא שאברהם אבינו היה לו שני עקרונות בשידוך הזה. היום כשאנחנו עושים בירורים בשידוכים, יש לנו רשימה גדולה מאוד, עושים דרישות וחקירות. אברהם אבינו אומר לאליעזר שני תנאים. תנאי ראשון, אתה הולך למשפחה שלי להביא משם את הכלה. תנאי שני, אם היא לא רוצה להגיע, אתה לא משאיר אותו שם, את יצחק. לא רוצה להגיע, לא צריך, אתה בא לכאן. אלה שני התנאים שאברהם אבינו רוצה. למה? עם הכנענים אי אפשר להתחתן כי הוא יושב בקרבו, ואז יצחק מן הסתם ילך להתגורר ליד המשפחה של אשתו, וילמד עם מעשה מראים. וזה דבר שהתורה ציוותה לא תתחתן בהם. כי נלמד עם הכלסות, לא תתחתן בהם ולא תלמד עם מעשה מראים. אי אפשר לגור ליד הכנענים. אבל יש עוד בעיה. גם אם נמצא אישה ממקום הולדתו של אברהם, או ממשפחתו של אברהם, עדיין המשפחה הזו, המשפחה הזו, מי אמר שהיא משפחה טובה? מה, בתואל היה כזה צדיק? לבן היה כזה צדיק? לא היו כאלה צדיקים. אז אם תשאיר אותו שם, אז מה יקרה? אז הוא ילמד ממעשה מראים שם. ולכן אין ברירה. אלא מה צריך? צריך להביא את הכלה משם לכאן. וככה מנתקים אותה מהמשפחה שלה, ואין חשש. אומר הכלי יקר, עדיין יכול להיות שטבע אבות השתרש בטבע הילדים. אז איך אתה לוקח אישה מבית שאנחנו לא יודעים איך הוא התנהל? בגלל זה מצווה אברהם אבינו, תלך לחפש מישהו מהמשפחה. למה מהמשפחה? כי המשפחה, זה נכון שיכול להיות עובדים עבודה זרה, אבל עבודה זרה זה בשכל, זה עניין שכלי. על זה אפשר לעקור אותו משם. מידות ודברים כאלה לא נמצא יותר טוב. הכי טוב זה משפחתו של אברהם אבינו. ולכן אברהם אבינו יש לו שני תנאים. תנאי ראשון, המשפחה. תנאי שני, אל ארצי ואל מולדתי תלך. והתנאי השני, אל תשאיר אותו שם. מה עכשיו אנחנו יכולים אבל לשאול, אבל מה עם האישה עצמה? בא, אתה לא רוצה לבדוק שום דבר? לא. אברהם אבינו לא מציב את התנאי הזה. הוא לא מציב את התנאי הזה לבדוק את האישה. יותר מזה, יש לנו כלל. כשאדם בוחר אישה, מה הוא צריך לעשות? לבדוק באחיה. ולרבקה אח הוא שמו לבן. והארץ לבן אל האיש החוצה אל העין. אומר בעל הטורים, מרמז למה שאמרו, הנושא אישה צריך שיבדוק באחיה, שרוב בנים דומין לאחיהם. ובשביל שהיה אחי הרשע, ילדה עשיו הרשע. שימו לב, אומר לנו פה הבעל הטורים, מאיפה יצא עשיו ושזה? העשיו הזה יצא מהדברים הרעים של לבן. יש משהו במשפחה לא תקין. למה אברהם אבינו מתעלם מכל הדבר הזה? אברהם אבינו, כמו שאמרנו, רגע, אנחנו נעצור רגע. טוב, נקווה שעכשיו יהיה פחות רעש. בכל אופן אנחנו רואים שאברהם אבינו בעצם נותן פה שני תנאים בשביל מציאת השידוך. כאשר יש עוד הרבה הרבה דברים שאת צריך לבדוק. בסוף יצחק משלם מחיר על השידוך הזה. יש לו עשיו. אז אברהם אבינו יש לו שני תנאים. מגיע אליעזר ושימו לב מה קורה. ויאמר השם אלוקי, אדוני אברהם, הקרנה לפניי היום ועשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי ניצב עלן המים ובנות אנשי העיר יוצאות לשוב מים, והיה הנערה אשר אומר אליה תינה חדך ואשתה ואמרה אשתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק ובידע כי עשית חסד עם אדוני. הוא מחפש מידות. מי ביקש ממך את הדבר הזה? מי ביקש ממך את התנאי הזה של עכשיו גמילות חסדים? מישהו אמר לך את זה? זה היה התנאי אצל אברהם אבינו? זה לא היה תנאי. יותר מזה, חזל מבקרים. שלושה שאלו שלא כהוגן. לשניים השיבו כהוגן, ואחד השיבו שלא כהוגן. אליעזר עבד אברהם ושאול בן קיש ויפתח הגלעדי. אליעזר עבד אברהם בכתיב, והיה הנערה אשר אומר עליה עתינה קדך, יכול אפילו חיגרת אפילו סומה, השיבו כהוגן ונזדמנה לו רבקה. יותר מזה, שואל תוספות, ומה היה קורה אם הייתה מגיעה ממזרת או שפחה? מה אז היה קורה? זה של התוספות. מתרץ תוספות, כי גבי אליעזר לא שייך עדיין ממזרת. עדיין לא ניתנה תורה. אבל אנחנו יודעים שהאבות שמרו את כל התורה כולה. הייתכן לומר שאליעזר, שיצחק אבינו היה התחתן עם ממזרת? אבל המהרש"א מוסיף שאלה עוד יותר גדולה. הוא כותב, אך קשה, המאי לא כאמר ששאל שלא כהוגן, לשמה לא תהיה ממשפחת אברהם. והוא אמר לה, אל בית אבי תלך ואל משפחתי, ולקחת אישי, ולקחת אישה לבני משם. ומתרץ המהרש"א, שעל זה הוא התפלל, ועל זה הוא התפלל בתפילה, ובעדה, חולה יש לו פה תירוץ. אבל באמת, יוצא מהקושייה, הקושייה של המהרש"א, שלא רק שהוא שם שם תנאי שאברהם אבינו לא אמר לו, אלא גם זה היה תנאי שהיה יכול לפגוע בתנאים שהיו חשובים לאברהם אבינו. אז מה הועלת בכל הדבר הזה? הולך יותר מזה. נמשיך קצת להעצים את הקושייה. שימו לב שאנחנו רואים משהו במידות של רבקה שמדליק נורה אדומה. ויאמר עליהם, אחרי שהוא פורס בפניהם, בפני לבן, בפני בתואל, בתואל אנחנו יודעים שמת שם בתוך העסק הזה, הוא רצה לחבל בשידוך, מת. בכל אופן, ויאמר עליהם, אל תאחרו אותי. הם רצו חודש, שנה, נכון? רצו שתישאר שם, אל תאחרו אותי. והשם הצליח דרכי. שלחוני והלכה לאדוני. ויאמרו, נקרא לה נערה ונשאלה על פיה. נשאלה את פיה. מה היינו מצפים שתהיה התשובה של רבקה? אמא שלה, בא. זה, מה היית אומרת? אמא. לא, אני רוצה ללכת. עכשיו, יקראו לרבקה ואמרו לה, תלכי עם האיש הזה, ואתה אומר, אלך. סיימתי אתכם. בלי שום דבר, אומר המדרש. גמלתו טוב ולא רע. זו רבקה. חימה גמול גמלה ליצחק, שבשעה ששלח אברהם את עבדו ואמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה, מנהגו של עולם אדם השיא את ביתו לאחד, אפילו השיאה לעבד מתביישת היא לומר כלום. אבל רבקה, כשאמרו לה, תלכי עם האיש הזה ותאמר אלך. מכירים היום באים הזוג, באים להורים, מזל טוב, התארסנו. רגע, תן להכיר את הבחורה, שנדע מי, מה היא, מאיזה בית היא, מה אתה בא ומודיע לנו? תעשה לנו פה החונס, משהו, אולי תשמע את חוות דעתנו, לא מעניין כלום. זה היום, זה ההבדל בין הציבור החרדי לציבור שלנו. הציבור החרדי, ההורים מחליטים, מודיעים לילד. אצלנו, הילד מחליט, מודיע להורים. ככה זה. בכל אופן, מה זה היחס הזה של רבקה להורים? ככה אני הולכת? ראינו, רבקה היה לה, היה לה באמת, זה יכול להדליק נורה אדומה על המידות, הדבר הזה. בכל אופן, אנחנו רואים שהבדיקה של אליעזר הייתה שונה לגמרי מהתנאים שהציב לו אברהם אבינו. יותר מזה, הבדיקה של אליעזר סיכנה את התנאים של אברהם אבינו. אם הייתה מגיעה מישהו מלא מהמשפוחה, זה לא בדיוק היה מתאים למה שאברהם אבינו ביקש. ואיפה יצחק בכל האירוע הזה? יצחק עסוק בלהתפלל. יצחק קודם כל בא מבאר לחי רואי. באר לחי רואי, מה הוא עושה שם? אומר הספורנו להתפלל במקום שבו נשמע תפילת שפחתו. של הגר בכלל. וקודם שהתפלל, כבר נשלם עניינו בחרן. וקרבה אשתו לבוא על דרך תרם יקראו, ואני ענה. הוא מסיים את התפילה בבאר לחי רואי. ומה עושה? ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. ויישא עיניו, היה, והנה גמלים באים. מה הוא עושה בשדה? מה זה לסרוך בשדה?
מתפלל.
עוד פעם נתפלל. יצחק מתפלל על השידוך. כך יצחק עובד בשביל השידוך. למה? כי מה הוא? זה לא שהוא מנותק. אבל הוא יודע. יש לי אבא שדואג. יש לי עבד שמוציא את הדברים אל הפועל. מה אני צריך לדאוג? האם יצחק הולך לאביו ושואל אותו, אבא, מה התנאים? אתה רוצה לשמוע את חוות דעתי על השידוך, מה אני מחפש? מה חשוב לי שיהיה בה? מה לא חשוב לי שיהיה בה? לא, שום דבר. יצחק סומך על אברהם אבינו, שיביא לו את מה שמגיע לו. יצחק כתוב שאין אדם נענה אלא בתפילת המנחה. למה? כי יצחק, רק ראינו שיצא להתפלל, והנה גמלים באים. מיד נעלה בתפילת המנחה. אצל יצחק אנחנו רואים התפילה היא משהו מאוד 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 עיקרי. אבל יצחק אבינו מוכר לנו כאב מאוד מאוד פסיבי. אנחנו ננסה לעמוד על הפסיביות הזאת של יצחק, מה מסתתר מאחוריה. יש בדבר גדול מאוד. יש פה כביכול מציאות מאוד מורכבת. למצוא שידוך ליצחק. יצחק בן כמה נמצא פה? 40. 37 הוא היה בהר המוריה. 3 שנים לאחר מכן הוא מתחתן. הוא היה כבר בן 40, למצוא שידוך זה לא פשוט. זה לא פשוט לו, זה אלתר בוכר. יצחק מבין, יש פה מציאות מורכבת. אבל יצחק לא נבהל ממציאות מורכבת. יצחק יודע שהדברים יסתדרו. יותר מזה, העבד מגיע ומספר ליצחק את כל הדברים אשר עשה. אומר רשי, גילה לו ניסים שנעשה לו, שקפצה לו הארץ, ושקפצה לו הארץ, שנזדמנה לו רבקה בתפילתו. אחרי זה מיד כתוב, ויביאה יצחק האוהל השרה עמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויעביה, וינחם יצחק אחרי עמו. אומר התרגום, ועל יצחק למשכנה וחזה, העלה יצחק את רבקה למשכן של אמא שלו, וראה, והתקנין עובדה, שמתוקנים מעשיה, כמעשי שרה עמו, ונס הביאת רבקה, והתחתן עם רבקה. את יצחק לא עניין כל המויפתים שעברו על אליעזר בדרך. מה עניין אותו? שמתוקנים מעשיה כמעשי אמו. הרבה פעמים אומרים שהילד מחפש, הבחורה מחפש תכונות של האמא. כשהיא מבשלת הוא עושה, אכלת מאוכל של אמא שלי פעם? אולי כדאי שתלמדי איך לבשל סדנה עם אמא שלי. אני אעשה לך יום גיבוש עם החמות במטבח. על זה נאמר מויכל טוי וסומרת הקלה. אבל יצחק, אני הדבר דווקא רוצה לא להתעכב על לא הסבר של רשי ולא הסבר של התרגום. אני רוצה להתעכב דווקא על ההסבר של הרמב"ן. אומר הרמב"ן את הדבר הבא. וטעם הכתוב, כי יספר בחוות שנהג יצחק באמו. כי מעת שמת השרה, לא נטעו עלה. כי אמרו, לא תבוא אישה אחרת, אלא אל הגבירה הנכבדת. וכאשר ראה רבקה, הביאה אל האוהל ההוא לכבודה, ושם לקחה, וזה טעם ויהבה וינחם. ירמוז שהיה מצטער מאוד על אמו, ורחק ממנו מנחם, עד שניחם באשתו באהבתו אותה. כי מה הטעם שיזכיר הכתוב, אהבת האיש באשתו? הרמב"ן מסביר את הדברים כפשוטם. השידוך הגיע, זה השידוך שלי, בלי לשאול שאלות, בלי לבדוק, שום דבר. יצחק אבינו מאוד סומך על אברהם אבינו, שהדברים יסתדרו. סומך על השליח שהצליח בשליחות, ופשוט מתנחם בדבר הזה. יש איזה משהו שיצחק יכול מבטא לגמרי את דעתו בפני אברהם אבינו. מה שאמרתי קודם, יצחק, ההתמודדות שלו עם מורכבות, היא מאוד פשוטה. הוא לא נבהל ממציאות מורכבת. האמת שיצחק מלמד אותנו שאין דבר כזה מציאות מורכבת. מה נעשה? איפה זה מורכב? אם זה מורכב או לא מורכב, איפה זה נקבע? זה בראש של האדם. אדם יכול להתגלגל לכל מציאות. אם המציאות תהפוך להיות מורכבת, זה הכל שאלה איך אתה תקבל את המציאות הזאת. אם אתה תעשה בלגן סביב המציאות הזאת, המציאות תתחיל להפוך להיות מורכבת. אם אתה לא תעשה בלגן סביב המציאות הזאת, המציאות מאוד יכולה להיות פשוטה. לפעמים ילד מגיע עם סיפור. סיפור מהגן, סיפור מהבית ספר. הסיפור הוא די פשוט. אבל פתאום ההורים לקחו את הסיפור הזה 15 צעדים קדימה. פגעו לי בילד, עשו לו ככה, איזה טרגדיה. בסדר, המורה משך אותו ביד החוצה. הילד התנגד והמורה משך אותו. אלימות! מוגנות! עכשיו מתחיל תררם. מה הילד לאט לאט נכנס לו לראש? הותקפתי. אני הותקפתי. תקפו אותי. נו באמת. מורה משך ילד החוצה ביד. אני לא ממליץ היום לאף מורה לעשות את זה. לא ממליץ לגעת בתלמיד. היום אתה רק נוגע בתלמיד, אכלת אותה. היה פה מקרה מאוד פשוט. הורים פשוט לקחו את כל העסק והפכו אותו לתררם ענק. מי הנפגע הכי גדול מהסיפור הזה?
הילד.
שבתי רגע, משכו לך את הילד. מתקשרים ההורים להורים אחרים. הילד שלכם הרביץ לזה ועשה לו ככה. נו. עכשיו ההורים מתערבים ובלגן. והילד השני רואה, ולמה ההורים שלך דיבור עם ההורים? איזה סבתוכה. פעם הילד שלי אמר, אבא הרביצו לי בהסעה. אמרתי לו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אעלה איתך על ההסעה ושב לידך? ואז כולם יצחקו עליך. חמודי, תלמד להסתדר. אם הרביצו לך, שאלת אותה, תגידו לאחרים, הרביצו רק לך. לא, הפעם רק לי. אז אמרתי, כנראה שלא סתם. לא מצדיק אותם. אבל כנראה שגם אתה לא היית תלית שכולה תחלת. שב בצד בשקט, אל תעשה בלגן ואל תתחיל עם גדולים ממך. שלום על ישראל. אם אתה תיקח את המקרה ותהפוך מציאות פשוטה למורכבת, היא תהפוך להיות מורכבת ואתה לא תדע איך להיחלץ ממנה. אתם לא יודעים כמה הדבר הזה הוא קריטי בחיים. כל מציאות שבאה אל אדם יכולה להיות מציאות שמאוד קל להתמודד איתה ומציאות שמאוד קשה להתמודד אותה. רק שאלה איך אתה ניגש אל המציאות הזאת ואיך אתה רואה אותה. אצל יצחק אנחנו תכף נראה פעם אחר פעם איך יצחק יודע לקחת מציאויות מאוד מורכבות ולנרמל אותן, להפוך אותן למציאות מאוד פשוטות, והוא מרוויח מהדבר הזה המון המון המון. כמו עם הבירות, תכף נגיע. אני אתן עוד דוגמה. נשאלתי, האם לענות להצעה, הצעת שידוך של אלמנת מלחמה? אמרתי, למה לא? אמרו לי, זה מורכב. זה מורכב, על מנת מלחמה. יש ילדים. מה עושים הדבר הזה? אמרתי לו, תראה. מציאות של אלמנה, זה... נכון, יש בזה סוג של התמודדות, שאין במציאות עם רווקה. אבל מה אתה חושב? שמציאות עם רווקה אין התמודדויות? מה אתה חושב? שזוג שמתחתן, ולא עלינו, לוקח להם זמן עד שהם מפקדים, זה לא התמודדות? התמודדות קשה מנסוא פי כמה וכמה מההתמודדות הזו. מה אתה חושב? שלהתחתן עם קלה, שהבית שלה הוא בית לא תמיד בריא, שהחמות צריך לדעת להסתדר איתה. אתה חושב שזה לא מציאות מורכבת? היא מאוד מורכבת. יש שלב ואחד מורכבויות בניסויים גם עם רווקה? האם אנחנו בוחרים את המורכבות? אמרתי לך לקפוץ? יש לך הצעה טובה של רווקה, אין לך חינם, יכול לתת לך על זה. אבל לבוא ולפסול בשום פנים ואופן. דרך אגב, זה לא נכון רק לאלמנת מלחמה, פשוט אלמנת מלחמה, יש איזה משהו בנפש שיותר פתוח לקבל את ההצעה. יש פה איזה מעשה גבורה ואיזה התמודדות גבורה, אבל אין שום הבדל בין אלמנת מלחמה לאלמנה שהיא לא מלחמה. שלנו בתפיסה אצלנו, אנחנו כל דבר הופכים למורכב. שאני לא אומר שזה לא טבעי שרווק יחפש רווקה. אבל לפעמים יש גיל שיש כל מיני עקרונות שמקובל, שיכול להיות שיש איזו מוסכמה חברתית שלא מיד רצים אליהם, יש שלבים שיכול להיות לא כדאי לפסול. ולפעמים יש בחורות מצוינות, מידות מעולות שאתה לא תמצא כרווקות כאלה. אז אם מציאות היא מורכבת, נכון, מציאות מורכבת. יש פה עוד משפחה, יש פה עוד סבא וסבתא. בסדר. לומדים איך להתנהל. כל מציאות היא יכולה להיות מורכבת. השאלה, אתה תופס אותה בראש. יש פה מציאות שגם יכולה מאוד להעשיר את המשפחה. מאוד מאוד להעשיר אותה. בואו ניתן כמה דוגמאות על יצחק. אבינו שאני חושב שהוא הסמל. הסמל היסוד הכל כך כל כך חשוב הזה בחיים. שימו לב, יצחק בא מבאר לחי רוי, ראינו את זה כבר, נכון? אתם יודעים מה הוא הלך לעשות שם? מלבד התפילה? שהלך להביא אגר לאברהם אביו שיסענה. זה מה שאומר לנו רשי. הוא הלך לבאר לחי רוי, להביא אישה לאבא שלו.
דווקא אגר.
דווקא את אגר, שיצחק יודע טוב מאוד, כמה שרה לא סימפתה את האישה הזאת, אבל יצחק יודע, קודם כל יש פה, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה, אומר רשי, זו אגר ונקראת כתורה על שם שנעים מעשה כקטורת. מקשה חזקוני, זה לא מסתדר עם רשי, כתוב התטה מלמד שחזרה לגילולי אביה, אומר החזקוני, עשתה תשובה. שימו לב, יצחק אבינו הולך להביא את אגר שחזרה לבית אביה, לגילולי בית אביה, אמנם עשתה תשובה, אבל חזרה לגילולי בית אביה, עשתה תשובה, הייתה שנואה לאמא שלו, אבל הוא דואג לאבא שלו שיהיה לו אישה. אחד הדברים הכי קשים לבן, זה כשאימא שלו נפטרת, זה להביא אישה חדשה לאבא שלו. אחד הדברים הכי קשים. יצחק אומר, קשה? קשה יש בלחם. אין קשה. מציאות מורכבת? מה מורכב? העיקר של אבא יהיה טוב, למה זה מורכב? זה מורכב כי אנחנו עושים את זה מורכב. יותר מזה, תראו, הבאתי פה הסבר נדיר מאוד, נדיר מאוד. זה לא הפשט, אבל הוא נאמר על ידי רבי יוסף קולון, הבן של המעריק, סליחה, רבי אליהו אשכנזי, היה נכד של המעריק מתקופת הראשונים. שימו לב מה אומר. 19. אמרתי לכם, זה מקור מעניין, אתם מסתכלים בדף, אה? וכבר דרשו זל. וכבר דרשו זל מבוא ויר לחי רואי, שהלך להביא אגר לאברהם אביו שיסענה. לפי מדרשם, זה ייתכן לומר, שאומרו ויביאה יצחק האוהל השרה אמו, רצה לומר שנהג כבוד באשת אביו, באגר, והביאה לאוהל שרה אמו, ואחר כך לקח רבקה לו לאישה. יצחק אמר, אני לא מתחתן לפני אבא. קודם כל אבא, ואז אני. שלכך נאמר ויביאה יצחק אוהל השרה אמו. ויקח את רבקה. שאם הייתה רבקה אותה שהביא לאוהל, לא היה לה לומר רק ויביאה אוהל השרה אמו ותהי לו לאישה. תגידו, אבל אחרי זה כתוב ויוסף אברהם. בסדר, אין מוקדם ומאוחר. זה פלא עצום ההסבר הזה. יצחק אבינו לא נבל ממורכבות. יצחק אבינו יודע שאם המציאות תהיה מורכבת או לא מורכבת, זה רק בראש. תגיד לי, אתה מביא עכשיו אישה חדשה, יוולדו מכאן ילדים, האישה הזאת מה? היא מצרית. מצרית? מי מתחתן עם מצרית? אבותינו הקפידו לא להתחתן עם מצרים. מה זה? אברהם אבינו, אברהם אבינו, יש לו כבר זרע מיצחק. אז נולדים כל מיני ילדים. אברהם אבינו עושה חלוקה ברורה. יצחק ידע. אני לא צריך לדאוג לירושה. יש לי אבא חכם. יצחק לא נותן עצות לאברהם איך לחלק את הדברים. אבל זה מה שקורה מאליו. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן מתנות. נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו. בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. אברהם אבינו מפצל ביניהם. אומר אברבנאל, לא סתם אברהם אבינו לקח את כתורה. לא סתם. כי לא תשימו לב. והסיבה השישית, והיא שצריך לאדם שישתדל מאוד שלא תהיה קטטה בתוך בניו, אבל ישתוו בענייניהם, באופן שלא תיפול ביניהם לא קינה ולא תחרות. ואין ספק שישמעאל הייתה לו שנאה רבה עם יצחק, מפני שבעבורו גורש מביתו, גם להיותו בן שרה אשר גרשה אותו מהסתפח בנחלת אביו, ומפני זה רצה אברהם להוליד בנים אחרים, כדי שיגרשה מביתו מארצו, כאשר ישמעאל, כי בזה תסתלק חמת ישמעאל ויחשוב שיגורשו, שגירושו לא היה מלבד מפאת שרה, אלא שמעת השם הייתה זאת, שישאר יצחק עיקר הבית, וירש אותה. אתם מבינים מה אומר אברבנאל? יצחק אבינו דאג בתמימות לאבא שלו. אבל מה הרווחים שהוא קיבל מזה? שישמעאל לא שונא אותו יותר. כי נולדו עוד ילדים, הילדים האלו גורשו כמו ישמעאל, ישמעאל הבין שהוא גורש לא בגלל יצחק, אלא בגלל שזה הקו של אברהם אבינו, מתוך זה חזר לאהוב את יצחק, וכשהיה צריך לקבור את אברהם אבינו, מה קרה? מי כתוב ראשון? יצחק כתוב ראשון. מה זה אומר? שישמעאל עשה תשובה וכיבד את יצחק. שימו לב, כשאתה לוקח מציאות מורכבת ומנרמל אותה להיות מציאות לא מורכבת, אתה רק מרוויח מזה. מה הרווחים שיצאו לך? המון, המון רווחים. בואו נראה עוד דוגמאות. וישאלו אנשי המקום לאשתו, סליחה, והיא רעב בארץ, מלבד הרעב הראשון, יצחק אבינו, בפשטות יש רעב בארץ, מה עושים? מה שאבא עשה? מה אבא עשה? ירד למצרים, הוא מגיע לגרר. אדוני, אתה עוצר פה, אתה עולה תמימה. עלית לעקדה, אתה לא יוצא מארץ. שב פה, גור בארץ הזו. טוב, אברהם אבינו שומע? מיד מה עושה? ויש שם יצחק בגרר. הוא יודע שגרר זה מסוכן. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה מה שהוא עושה. אומר האור החיים, למה כתוב הישב יצחק בגרר? לומר שיהיה מאמר הבורא. ביטל מחשבתו. מורכב להיות בגרר? מורכב. ישב עם מלך? אוהבי נשים שם? אשתי יפה זה מורכב. מה עושים? נסתדר. וישאלו אנשי המקום לאשתו. ויאמר אחותי, למה זאת התשובה שהוא עונה? זה מה שאבא ענה. אני עונה מה שאבא עשה. ואז אנחנו יודעים את המשך הפרשה. ויקרא אבי מלך ליצחק. אחרי שמגלים שזאת אשתו. והוא אומר, למה אמרת לי, אחותי? תשובה פשוטה עונה יצחק, למה? ונמות עליה. שימו לב, התשובה של יצחק הרבה יותר פשוטה משל אברהם אבינו. אברהם אבינו נותן להם מוסר. רק אין יראת אלוקים במקום הזה. וגם אמת אחותי, הוא מסביר את עצמו. יצחק? פחדתי למות. זהו. ואז יוצא אבימלך עם זעקה, מי שיגע באישה הזאת, מות ימות. יצחק נשאר לגור. ואז מה קורה? הוא זורע ומאוד מצליח. ומה קורה לפלישתים? מקנים בו. כל הבארות שהוא חופר, סותמים פלישתים. מה עושה יצחק כשיש מריבה? הולך. מגורש. בא אליו אבי מלך, לך ממנו כי עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק. לנחל גרר. וגם שם מסלקים אותו. והוא מתגלגל ועולה לבאר שבע. עד שהוא מגיע לרחובות. רחובות הוא חופר, נכון? שם מרחיבים לו. וכולי. הוא עולה לבאר שבע. ואז, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. ופתאום מגיעה משלחת. פיחול שר צבאו, משלחת יותר גדולה משהגיעה לאברהם אבינו. אחוזת מרעהו. אצל אברהם אבינו לא ראינו אחוזת מרעהו. משלחת יותר גדולה. למה באתם אליי? אתם סנעתם אותי. אומר להם יצחק. ראו ראינו. כל מקום שאתה הולך, אתה הכל מתברך. זה משהו לא להאמין. אנחנו רוצים לעשות חידוש ברית. חידוש. אבל אברהם אבינו כבר קראת איתכם, לי, לנני ולנכתי, מה אתם דואגים? עוד לא נגמר. אנחנו הנהגנו לך לא יפה? רוצים לכרות עוד פעם את הברית, להיות בטוחים מה שנקרא. להיות בטוחים. שלא תקפיד. טוב, עשה להם משתה, אכלו. ואז, אומר פה הרד"ק, והיא ביום ההוא, קודם נוסע מאיתו, והיה זה סיבה מעת האל כדי שיראו, מה הפסוק האחרון שהבאתי פה בדף? והיא ביום ההוא ויבואו עבדי יצחק ויגידו על אודות הבאר, אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים. אומר הרד"ק, קודם נוסע מאיתו, והיה זה סיבה מעת האל כדי שיראו עוד בהצלחתו ויראו ממנו. יצחק אבינו התעשר יותר מכל האבות. והכל בזכות מה? הוא לא עשה עניין ממריבות. לא טוב לכם, אני אלך לגור שם. שם אני נמצא. בסוף כולם באים אליו על ארבע. כולם באים אליו על ארבע. עוד התמודדות שהייתה ליצחק. הוא נושא את רבקה. אין ולד. אין ולד. מה עשתה כל אמא כשלא היה לוולד? הכניסה שפחה. הכניסה אישה שנייה. מה עושה יצחק? אין אישה שנייה. אין שפחה. מתפלל. ויעתר יצחק. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי יקראי. ויעתר לו השם ותר רבקה אשתו. דווקא לא ולא לה. צדיק בן צדיק, צדיק בת רשע. הוא מפציר בתפילה. והוא נענה. מציאות מורכבת? האישה לא יולדת? אל תדאגו, יהיה בסדר. אני עם התפילה שלי אצליח. יהיה בסדר.
למה אברהם לא?
שאלה טובה. אבל זה השיטה של יצחק. יצחק הכניס את השפחה, זה היה מורכבות. ודאי שאפשר, ודאי שאפשר. נכון? חוץ מזה, צריך לדעת, אברהם אבינו, זה המורכבות? לא ישמר חיה לפניך. לשרה זה לא היה נעים. גרש את אמה הזאת ואת בנה. לאברהם אבינו זה לא מצא חן בעיניו. וירא הדבר בעיני אברהם. נכון, היה שם מורכבות. אצל יצחק אין מורכבויות. כל מציאות פשוטה. בוא נראה עוד משהו. ויהי כי זקן יצחק. הברכות. יצחק לאורך כל הדרך מקדם את עשיו. נכון? מקדם את עשיו. למה? מה זאת אומרת? הוא בחור. מה אפשר לעשות? הוא לא מתנהג הכי יפה? אפשר לקחת את רשי, כי צייד בפיו, שהוא לא בדיוק זה. אני לא אוהב להביא את ה... שמקשים על הדבר הזה. מה, יצחק היה אבא מנותק? היה אפשר למרוח אותו? יש עוד הסברים שם גם על רשי. הוא ראה בפוטנציאל שאפשר יהיה לקדם אותו, אבל הוא אומר פשטות, הוא הבכור. הוא הבכור, זה פשטות, זה מה שאומר הרמב"ן. היה בדעתו לברך אותו, שיזכרו בברכת אברהם, לכל את הארץ, להיות בעל ברית לאלוקים, כי הוא הבכור. נקודה. מה אפשר לעשות? פתאום ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. מי יפה הוא הצע צייד? ויבא לי. ואוכל מכל בטרם תבוא, ואברכה הוא גם ברוך יהיה. שימו לב. בן אדם לאורך כל השנים מנווט מישהו אחד לקבל את הברכה, פתאום ברגע אחד יש מכתף. מציאות מורכבת, נכון? זה שוק. זה חרדה גדולה. שימו לב איזה התפשטות, איזה התפשטות מהירה. גם ברוך יהיה.
ופוצת פתאום הברוך יהיה.
אומר הרשב"ם, שמייר לעובדני וגם ידע, שבעצת רבקה עשה הכל. והיא הייתה מכרת בו שראוי לברכות. שימו לב עכשיו. איך בעל מהשורה היה מגיב אם הוא היה יודע שאשתו עשה לו מאחורי הגב? בואי לרבנות. את יודעת, תגיד לי, את נורמלית? יצחק אבינו, מציירים את הזוגיות שלהם כזוגיות מאוד מאוד, אין דיבורים ביניהם. זאת הזוגיות הכי עמוקה שיכולה להיות. הם לא צריכים לדבר. הם לא צריכים לדבר. הם יודעים לדבר בטלפתיה. כשיצחק אומר הרשב"א מבין שרבקה מאחורי הדברים, הוא אומר, זה מצוין. אם זאת רבקה, רבקה חיה בהתבטלות אליי, כנראה שהיא יודעת מה היא עושה. גם ברוך יהיה. לפני שיהיה בלגן, זאת המציאות עכשיו. נתתי את הברכות, השם גלגל את הדבר הזה. השם גלגל את המציאות הזאת. יצחק מהר מאוד משלים מציאות מורכבות. למה? כי הוא לא הופך אותם למורכבות. המציאות היא מאוד פשוטה. יצחק לאורך כל הדרך, נכון, רבקה חיה עליו בהתבטלות עצומה, היא יודעת שהיא לא צריכה להגיד לו שום דבר. היא יודעת שהיא תצליח במשימה שלה, היא מכירה את יצחק. היא יודעת שהוא לא ייבהל, שהחרדה הגדולה מהר מאוד, תהפוך לגם ברוך יהיה. מוריי ורבותיי, תדעו לכם, הכלל הזה בחיים, הוא חשוב מאוד. אם מציאות היא מורכבת או לא מורכבת, זה הכל בראש שלנו. מציאות מורכבת יכולה להיות, קחו אפילו את רבי חייא בגמרא, נכון, אנחנו מתעסקים הרבה פה בזוגיות. היה הולך, קונה מתנה לאשתו כל פעם. למרות שהיא התנהגה לב לא יפה. היה מבקש משהו אחד, הסתה עושה לו משהו אחר. הוא אומר, די לנו שמגדלות את בנינו, מצילות אותנו מן החטא. אתה יכול לקחת התנהגות של אישה, ולהפוך אותה למאוד מורכבת. אתה יכול להתבונן, הוא באמת קנה למתנה. באמת היה אכפת לו לקנות מתנה, זה לא סתם. להתחנף אליה. אולי עכשיו היא תשתנה. הוא באמת לא הפך את הזוגיות הזאת למורכבת. בסדר, אז יש לי קושי. אז לי יש קושי בתחום הזה, למישהו יש קושי אחר בתחום הזה. אבל יש באשתי גם הרבה דברים טובים. אני לא אומר, לפעמים הפתרון הוא פתרון אחר. לפעמים הפתרון למציאות מורכבת, לא עלינו, זה גירושין. אבל זה נקודת קצה. זה נקודת קצה. הבאתי קודם את הדוגמה על הילדים, שזה כל כך, כל כך מעשי היום. הורים גורמים לילדים שלהם לסבול, כי הם עושים תררה משטויות. עושים תררה משטויות. לא עלינו, יש איזה קושי בתוך המשפחה, החולי. עם ההתמודדות עם החולי הזה. עכשיו, אם כל הבית יהיה על בריקדות, זה תלוי בכם. אם אתה תהפוך את זה למורכבות, אז יהיה מורכב מאוד. אבל אם תנרמלו את זה, אז התקופה תעבור. התקופה תעבור בטוב. יש אלף ואחד, כל אחד והבובמייס שלו. אנחנו לא עכשיו צריכים להלביש תיקים אחד על השני. אבל מיצחק אנחנו רואים אין סוף פעמים את הנקודה הזו. וככל שאנחנו נלמד לנרמל בעיות, להתייחס אליהם בעין טובה, לקבל אותם, ולנהוג בצורה פשוטה, באמת בצורה פשוטה, מתוך אמונה, כשאנחנו מדברים על יצחק שהוא פסיבי, זה דורש הרבה אמונה הדבר הזה. הבאתי פה מתוך מאמר של הרב זלמן מלמד, הפסיביות הזאת של יצחק, זה לא פסיביות. זה פסיביות שיש בה הרבה הרבה אקטיביות נסתרת. היא מאוד מאוד מאפשרת הפסיביות הזאת, לריבונו של עולם להיכנס לתוך התמונה. לכן אצל יצחק אנחנו רואים כל כך את נושא התפילה, הרבה יותר מכל אב אחר. כי כשאתה כל כולך עסוק בתוך תפילה, אתה מאוד 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 נותן למקום למציאות להתנהל לידך. זאת המציאות, אז זאת המציאות, אנחנו עכשיו לא נבלים מאף מציאות. אנחנו פושעים, פשוט לומדים להסתדר איתה, עם המציאות הזאת. ואם אנחנו מבינים שכל מציאות שבאה אלינו זה מעט הבורא התברך שלנו, אז זה הרבה יותר קל. אז נכון, יצחק היה עסוק הרבה בתפילה. עסוק המון בתפילה. בפריון לאשתו, במציאת הזיווג, ויצא יצחק לסוח בשדה. אני לא חושב שעוד יש דוגמה לאב, לאברהם ויעקב, שאנחנו רואים כל כך הרבה פעמים, שהתורה מדברת על תפילה כמו יצחק. תפילה זה, אפשר לתרגם את זה למשהו מאוד פסיבי. להטיל את האחריות, כביכול ריבונו של עולם. משהו מהן, כמו שעם ישראל, כשמשה רבנו צועק אל השם, דבר אל בני ישראל ויסאו, מה תצעק אליי עכשיו? זה לא הזמן, זה משהו לתרגם תפילה כמקום פסיבי. אצל יצחק הפסיביות הזאת, זה היה היופי שלו. הפסיביות הזאת לימדה באמת להתחבר לתוך המהלך, לקבל אותו, לא להיבהל ממנו, ובאמת להפוך כל מציאות לא למורכב, אלא לדבר מאוד פשוט, שאם אתה מתנהל איתו בצורה נכונה, אתה רק מרוויח ממנו. שיהיה לכולנו שבת שלום.